ברוכים הבאים לפרק נוסף של UVM, פודקאסט הקולינריה של ישראל. היום אני מארחת את השף אוהד לוי, השף של מסעדת ממו. הלו.
שלום, מה נשמע?
מה שלומך?
מעולה, ממש מתרגש.
כן?
כן.
טוב, הוא הראשון כאילו זה אמנם לא יהיה בסדר כרונולוגי מה שקורה פה, אבל הוא הראשון שיושב אחרי אסף גרנית.
כן, זה כבוד גדול, ואני מרגיש שמעכשיו הכל קטן עליי, ראיינתי את אסף גרנית. היה מהמם, אני הקשבתי להכל, אני מודה.
יפה, אני שמחה שזאת החוויה. אני תמיד, יצא לי אחרי הפרק עם, אני כאילו עכשיו מרחיבה את ההקדמה ממש, אבל אחרי הפרק עם אסף, פתאום היו עוד, תמיד יש תגובות של המאזינים, ופתאום היו תגובות שהן כאילו, גם בשבילם להתרגש על פרק 100, כאילו, זה היה ריגוש של כולנו ביחד.
כי גדלתם ביחד.
גדלנו ביחד, כן.
ממש.
אז זהו, אז אני מארחת אותך היום פה, וכיף שאתה כאן, אני ממש שמחה. זה לא היה פשוט, אני מאוד בהתכתבות, כבר מלא זמן.
אני מתנצל מראש,
הוא רק גר בדרום, במקום שאנחנו מגיעים אליו פעם בשנה.
כן.
אז כן, אז בסוף זה קורה, וזה כיף לנו. ואתה פה גם כדי לספר לנו על קולינריה שהיא אילתית, גם בתקופת מלחמה וגם בתקופת שגרה. איך זה קורה? מה באמת הסיטואציה שם ומה אתה מרגיש גם כמסעדן ושף במקום הזה? גם על תחילת הדרך במטבח, שהיא באמת רוויה בהמון מסעדות הכי נחשבות בתל אביב, ואחר כך גם מעבר לתל אביב. וגם על השתתפות בתוכנית המסעדה הבאה, ששם בעצם אנחנו כאילו הפודיז שהם לא אולי מכירים את, אתה יודע, את מי
שבהכרח... הקליקה.
כן, בדיוק. אז שם נחשפנו אליך וראינו אותך ממש פועל, ואיך אתה, ומצבי לחץ, ומטבח, ועניינים, וקונספט, ומסעדה, באמת כאילו...
ואיך אני באמת?
תכף אנחנו נדבר על זה.
אולי
זה רק פתיח, זה רק פתיח.
פתיח, פתיח.
ומשם אתה גם פתחת את ממו ואת אלתר, ובאמת כאילו, יש לנו הרבה על מה לדבר, כמובן, ואיזה כיף לנו.
ממש.
אז זהו, אז לכל הביקורות על המסעדות האחרונות שביקרתי בהן, אתם מוזמנים להיכנס ל-uvm.com, גם על ממו כתבתי כמובן, וגם היא נמצאת שם, וגם שאר הפרקים של הפודקאסט, כולם בכל פלטפורמות ההזנה, תאזינו, תדרגו, תעקבו, תעשו מה שצריך כדי לתת לי, להראות לי אהבה, בסך הכל מה אני רוצה.
ממש.
אז זהו, אז אנחנו נתחיל, סבבה?
כן. יאללה.
אורייט, אז תשמע, קודם כל אני אספר שהוא הביא לי קפה. כל מי שמביא לי משהו כלשהו לאולפן, הוא כבר, יש לו פה נקודות זכות, הוא הביא לי קפה, אפילו גם לא חלבי, כי אני בשרית, אז הוא דאג שאני אהיה עם קפה שמתאים לסיטואציה. תודה רבה לך.
בכיף.
מאוד מעריכה את זה.
בכיף, אני מפחד, את יודעת, בכל זאת, אני כאן נזהר, אז...
לא, לא צריך פחד, הכל בסדר, אנחנו הולכים ליהנות פה. אבל אז קודם כל באמת מה שאני רוצה להתחיל ממנו זה, אנחנו בתקופה מורכבת, ודיברו פה מכל מיני כיוונים על התקופה הזאת, היא באמת תקופה גם עצובה, גם קשה, גם עברנו איזושהי טלטלה, וזה פגש את כל המדינה. אין אזור בארץ שאתה יכול להגיד, ראה את זה פחות, תרגיש את זה פחות, ממש. ואפילו אילת, שזה ממש. כאילו, זה שוק יחסית.
נכון.
ובאמת מעניין להבין איך באמת, מה הסטטוס של הקולינריה באילת בימים הללו.
אז קודם כל אני חושב שהסטטוס הוא סטטוס כלל מדינתי, זאת אומרת הישרדות, כולנו. נכון שבתל אביב קצת התעורר ואיכשהו הבועה טיפה חזרה ואנשים חזרו לבלות ואני שמח על כך וזה חשוב. באילת בכל מקרה החורף תמיד מאוד מאוד חלש, ואז בחורף באילת בדרך כלל יש כל מיני כנסים וכל מיני מסיבות ופסטיבל הג'אז, בגלל המלחמה בגלל המפונים בגלל כל הסיטואציה, אז אין את הדבר הזה. זאת אומרת שזה בהחלט החורף הכי חלש, כולל קורונה שאי פעם חוויתי באילת. אבל גם האילתים יודעים טיפה רגע לחבות בחורף ולהדליק בקיץ, אז זה טוב. עצוב כלל מדינתי. אילת מאמין תחזור ותחזור בענק, כרגע שקט ומשעמם ועצוב.
כרגע המסעדה שלך פתוחה?
לא.
ומה הצפי? יש צפי שהיא תיפתח בקרוב?
אנחנו לא יודעים.
באמת? עד כדי כך? מה זה תלוי במלון בעצם?
המסעדה הזאת היא שייכת למלון שאנחנו נמצאים בו. שהתחילה המלחמה, מן הסתם סגרנו, כולם סגרו. אחרי זה, אחרי כמה שבועות, ניסיתי לפתוח. אז את יודעת, בלי מוזיקה, והורדתי מנות, ועשיתי איזשהו, את יודעת, דברים נורא נורא הכי פשוטים וסימפל. זאת אומרת, באמת, בואו תאכלו ותלכו. וזה הרגיש לא נכון, מה מוי מקום בילוי, כאילו אמור להיות כאן אלכוהול ומוזיקה, ואנשים אמורים כאילו להתנונע בכיסא בכיף, וזה לא הרגיש נכון, וזה גם לא הרגיש נכון ללקוחות. אז תוך כמה ימים כבר סגרנו, אז קודם כל מאוד קשה, אני לא יודע, לי, במיוחד באילת, קשה כרגע לפתוח מקום בילוי, אני עדיין לא שם, ובאופן כללי אנחנו, בגלל הזמן שעבר, לא יודעים איך לחזור לפתוח, כאילו, קצת מסובך.
בסה. אני יכולה להגיד שהייתי בממו, ואני תמיד אומרת, יש לי כזה המלצות לאילת וזה, אבל זה רק אחרי שהייתם בממו, זה כאילו חייב לקרות. אז אני כן מקווה שיגיע הרגע שבו תבינו שאתם כן פותחים אותה.
גם אני.
כן, אתה רוצה לפתוח?
אני, זה היה לי כיף ברמות לא הגיוניות. אני לא זוכר את עצמי נהנה כל כך מעשייה, כמו הרגע הזה שהסרוויס נפתח בשבע בממו, זה היה מדהים. פשוט היה כיף. היה כיף ברמות.
אתה יכול לראות סיטואציה שנגיד, נגיד המלון מחליט שלא פותחים,
כן.
נגמר ואין בעיה,
כן.
אבל אתה בא ומחליט להעביר אותה מיקום למקום אחר וכן לפתוח ממו חדשה?
זה לא להעביר אותה, אבל לפתוח מסעדה אחרת באילת לחלוטין, כי אני קשור כבר למקום, זאת אומרת, כיף לי שם. אני חושב שהבסיס של כל המהלך הזה של לפתוח מסעדה באילת, שלא היה טריוויאלי, הוא קודם כל איפה כיף לך בחיים. זאת אומרת, גם לנו, כאילו, בתור משפחה, איפה כיף לנו, ומאוד מאוד כיף לנו. באזור הזה, אנחנו גרים ליד אילת, אנחנו גרים בברורה. יישוב קהילתי מקסים, מיליון משפחות כיפיות כאלה, והילדים מאוד מאוד נהנים, ויש לנו חברים, וטוב לי, הנפש שלי היא בטוב, והזוגיות שלי טובה. אז מתוך המקום הזה שבו השתקענו, כן, אנחנו לגמרי רואים את עצמנו מזדקנים שם.
תגיד, יש עדיין מפונים בעיר?
פחות, אבל לגמרי יש.
הבנתי, ו... הבר יין, אלתר, מה הסטטוס שלו? הוא אותו סטטוס
סגור,
כמו אומנו.
סגור, זה כן.
הבנתי. טוב, בסדר. אז מה שנשאר לנו זה רק לחזור איתך אחורה. זה מה שהשארת
אוקיי.
לנו.
בסדר. בוא נעשה את זה.
אז באמת, בוא תספר לנו איך אתה נכנס למטבח מקצועי פעם ראשונה. מתי זה קורה ואיפה?
אני את הילדות שלי כולה ביליתי בים.
וואלה.
אני הייתי שיית לייזר כזה, את יודעת, זו סירה כזאת. הנה, עכשיו קיבלנו... כרטיס לאולימפיאדה בלייזר, זה סירה אולימפית כזאת, ואני מאוד מאוד נדבקתי בחיידק הזה שקוראים לו ים, ולהפליג ולהתחרות, והייתי מאוד 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 טוב. אבל הייתי הילד העיראקי היחיד בים. ובתור ילד עיראקי, ממשפחה מאוד צנועה, וכולם שם תל אביבים, סליחה, תל אביבים, כן, אבל אנשים עם המון, הייתי צריך לממן את השי, הייתי צריך לקנות חגורת הצלה, נוסעים לחו"ל לפעמים, זה כל מיני חלקים לסירות, ובגיל מאוד מאוד צעיר התחלתי לעבוד במטבחים. כבר מגיל 16 התחלתי לעבוד בכל מיני מטבחים, לא צריך לתאר לכם איזה מטבחים. הכי מאוד מאוד פשוטים, כאילו מטבחים כאלה ששמים דניס מהמקפיא ישירות לצ'יפסר, כל מיני, כן, פאולים, קולינרים נוראים, אבל, אבל מאוד נהניתי מהאקשן, זה עשה לי טוב להפרעות קשב המטבח. והמשכתי לצבא בתור ספורטאי מצטיין, והייתי בנבחרת ישראל, ואחרי הצבא הגיעה השאלה של כאילו, מה אתה עושה עם החיים שלך? אתה ממשיך להיות ספורטאי, אתה הולך ללמוד ספורט, מה הסטטוס? והבנתי שאין עתיד בזה, לי. אין לי, לא רואה איך זה ממשיך למקום נכון, ועכשיו צריך לבחור קריירה חדשה. וכבר עבדתי במטבחים כמה שנים, וככה, את יודעת, ממש פלירטטתי עם הדבר הזה, היה לי מאוד מאוד כיף. והחלטתי שאני רוצה להיות שף. באותו יום, אותו יום. פשוט נסעתי לתל אביב ודפקתי על דלתו של יונתן רושפלד, אז מיכאל גרטובסקי ניהל את המטבח. אמרתי לו, רוצה לעבוד כאן. למזלי קיבלו אותי והתחלתי לתת בראש.
אוקיי, אז בעצם אתה נכנס להרברט סמואל, וכמה זמן עבדת שם?
3 שנים.
3 שנים. אתה יכול להגיד בה... כי כאילו יש לך איזה שלווה כזאת, זה משהו... לא יודעת אם שלווה, אבל... גם בתוכנית שאז צפינו בך בסיטואציות מטבח, מה שנקרא, אני לא יכולה להגיד שזה משהו שהייתי חושבת שלמדת מרושפלד. איך אתה יכול, כשאתה מסתכל אחורה, איך אתה יכול להגיד בעצם על מה חווית במטבח הזה, מבחינת תחושה, מבחינת, אתה לקחת משהו בווייב, בגישה?
קודם כל, ברמה המקצועית, לקחתי המון. עבדתי עם אנשים כמו יובל בניריה, מיכאל גרטובסקי, הלל, באמת היו שם טלנטים, עודד שוורצברג מ-1910, היו שם קבוצת אנשים כל כך מוכשרת, שברמה המקצועית היה מטורף, וברמה האישית הייתי ספורטאי. היה לי כאילו, מבחינתי, באותו זמן, כל דבר זה ספורט. רוץ הכי חזק שאתה יכול, ואל תסתכל לצדדים, צועקים עליך, אז תגיד כן, ותמשיך הלאה. אז מבחינתי זה היה כזה טריוויאלי, ממשיכים בכל הכוח ועובדים כמה שיותר שעות ולומדים ומתחרים. אז לי יחסית זה היה קל. אני חושב שגם היה לנו קשר טוב לי וליונתן קשר כזה, שהוא רודה בי, כן, אבל בסוף גם מעריך. שיצאתי מהמטבח הזה, חשבתי שככה צריך להתנהג. ככה חשבתי. כאילו הייתי צועק, כאילו הייתי מתנהג ליפה. אבל מהר מאוד הבנתי שזה פשוט לא אני. זה לא מי שאני. עשו לי ככה שיחה, מיכאל עשה לי שיחה, אמר לי, זה לא הדרך שלך. לא ככה אתה אמור להשיג דברים. אתה בחור נחמד בבסיס שלך, למה אתה מתנהג ככה? אז באמת איפסתי את עצמי והבנתי שאני רוצה יותר לדרבן אנשים וללמד ולסחוף מאשר לרדות.
יפה, הגיוני.
כן.
מה קורה ברגע, אוקיי, מסתיימות השלוש שנים, אני אגיד לך את האמת, היו פה הרבה שכבר היו אצל יונתן רושפלד, גם יונתן רושפלד היה פה. אז שמענו על הרברט סמואל, הייתי שם גם מסעדה, אין כמוה לא תהיה כנראה גם, ובאמת
מדהים. אני זוכר אותה מאוד לטובה, אני הכרתי את אשתי שם, נשארו לי שם המון חברים, אני למדתי המון, אתה יודעת, זה הטירונות שלי במטבח, אז כאילו, אני מן הסתם זוכר אותה מאוד מאוד לטובה.
כן.
מיוחד טעים.
מאוד. מאוד טעים. אתה היית על הסלט עגבניות? מה אתה עשית?
התחלתי בסלט עגבניות. התחלתי בלשטוף חסות, זה היה עבודה אחרת. קידמו אותי לסלט עגבניות, אבל בסוף הייתי בפס חם הרבה, זאת אומרת, הרבה אני גרילמן בנשמה שלי כטבח, אז הייתי על שמה לגריל.
כן, עם הריצה שרופה של כל מי שעשה את הסלט עגבניות.
וואי.
אתה יודע איך להכין אותו?
כן.
אוקיי, אז נדבר...
27 מרכיבים.
וואו, נדבר אחרי זה שתעביר לי. דולב, אם אני מכינה לו את הסלט הזה. אם אני מכינה לו את הסלט הזה, זה כאילו...
לא נתן היה כאן כבר.
כן, אבל אתה יודע, אמרתי, אני לא... לא אציק לו.
ניתן לך.
טוב, אז מה קורה אחרי שהשלוש שנים האלה נגמרות? לאן אתה ממשיך?
אני אחפש משהו אחר. אני אומר לעצמי, שלוש שנים אני רוצה, את יודעת, אנחנו בקריירה ואנחנו צריכים רגע שנייה... לפני שאנחנו מחליטים שאנחנו יוצאים לדרך עצמאית כשף, אתה רוצה ללמוד כמה שיותר, ואני שואל את עצמי איזה מטבח מעניין אותי, ואני מוצא את עצמי אצל מאיר אדוני, בנווה צדק של פעם, הוא מאוד מאוד מתלהב ממני, הוא נותן לי להיות סושף כבר על ההתחלה, מגניב, היה קשה, זאת אומרת, זו הייתה תקופה מאוד קשה, היינו מתחילים ב-9 בבוקר ומסיימים ב-11-12 בלילה כל יום, אבל הייתה תקופה מטורפת, וגם שם היה אנשים סופר 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 מוכשרים, כאילו ניר מסיקה עבד איתנו, ויוני מ... יוני דנון מנומי, באמת הייתה קבוצה מדהימה ונהניתי מכל רגע.
כן, וכל מי שיצא משם, בכלל שני המטבחים האלה מרגיש שזה כוכבים כאילו בארץ ממש.
כן, כן, אני זכיתי, אני בחרתי מאוד טוב, לא יצא לי נגיד לבשל ברפאל שזה גם, אתה יודע, את השליש השלישי של הדבר הזה, אבל בחרתי מהמם ואני מאוד מאוד שמח על המקומות שבחרתי לעבוד בהם.
מגניב. ומה קורה באמת אז אחרי התקופה עם מאיר אדוני? איפה התחנה הבאה?
אני מחליט שהגיע הזמן שאני אנסה להיות שף. אני חושב, אני בן 28 אולי, לא יודע, משהו כזה. ואני לוקח איזה ביסטרו קטן ברמת אביב ג' עושה תפריט, בוקר, צהריים, ערב, כזה, את יודעת, מבשל את עצמי בזה, הולך ממש ממש טוב. אני שם השנה, היה כיף.
ומה קורה אחרי שאתה נמצא שם שנה?
מיכאל גרטובסקי יושב של הסושה קלאב, הוא בדיוק ככה מתחיל להתעניין על נכס בלימן לעבור, והוא קורא לי להיות המנהל מטבח שלו, ותוך שלושה שבועות אומר לי, אני הולך, אז אתה תחליף אותי. ואני בסושה קלאב שלוש שנים, ממש בהתחלה של ההתחלה שלו, 250 קומות ישיבה, יום שישי, מפוצץ עד אפס מקום, מעבירים 600 איש, מסעדה בווליום מאוד 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 גבוה, ואני מבין שם דבר אחד, אני מבין על עצמי שאני אוהב את הרעש הזה. כאילו הרעש הזה עושה לי טוב. הוא עושה לי טוב לכל חלק בגוף שאני אוהב את המאומה הזאת. אני אוהב את המוזיקה, אני אוהב את האלכוהול, אני אוהב. זה הבילוי שאני אוהב לבשל אותו. אז אני מאוד מאוד מתחבר ואני לומד המון על ניהול, ואני לומד איך להיות שף יותר טוב, ואני לומד מספרים ואקסל. חוויה... מטורפת.
האמת שזה גם באמת היה מאוד שונה ממה שעשית לפני כן, כאילו המאוד קלאסי הזה לפני, שבמטבחים היותר מפונפנים באמת,
כן.
פתאום עברת למשהו שהוא קצת יותר כביכול המוני, וכמו שאתה מתאר, אז זה באמת מגניב השינוי הזה, ונראה לי שגם הקו שבחרת אחרי זה ללכת איתו.
כן.
יפה. אז אתה מסיים את התקופה בסושיאל קלאב, ומה קורה מהרגע הזה?
אני חושב שאני עושה איזה טעות, אני מציעים לי איזה עבודה להיות שף של איזה מלון, להיות באלמה, בזיכרון יעקב. הם בדיוק הקימו את הפרויקט ורצו לעשות איזשהו מסעדת שף, ואני נבחר להיות השף של המסעדה הזאת, ואז אני בעצם יוצר מסעדת שף שמייצרת את כל החומרי גלם מאפס, ומאוד ייצרנו את הגבינות לבד, ואת יודעת, איזה מין חוויה כזאת, קטיטית כזאת, שאתה יושב אחד מול השני, מתחילות להגיע אמנות, המוזיקה כזה מנגנת לך, מוזיקת מעליות מנגנת לך ברקע, והולך ממש טוב. כאילו, מבקרים אוהבים, והלקוחות אוהבים, והמסעדה מתמלאת, ואני מרגיש שאני לא בחצאית שלי. אני מרגיש משהו שהוא מוזר, אני מרגיש שמשהו לא מסתדר, כאילו.
כי זה בעצם כבר לא הווייב שהיה לך בסושיאל.
לא, אני לא נהנה. אני ממש, רוצה להגיד, אפילו סובל קצת, כאילו, זה משעמם אותי. אני כנראה בן אדם קצת יותר תזזיתי, ואני צריך יותר תנועה, ואני צריך טיפה יותר אקשן.
אז אתה אפילו, לפי מה שאני מבינה, אתה נמצא שם ממש כלום זמן.
שנה.
שנה. זה יחסית מכובד.
חייב לתת שנה לכל דבר. זה החוק.
יפה.
החוק אומר, אתה לא יכול להחליט אחרי שנה, לפני שנה שאתה, ונראה, גם לא מקצועי.
כן, אהבתי. אז אתה נמצא שם שנה, אחלה. מה קורה אחרי השנה הזאת?
אנחנו מגלים שילנה בהיריון, זה הילד הראשון שלנו, אימרי, ואני בדיוק מבין שכבר, זה לא אני, זה לא מה שאני רוצה לעשות. אני לוקח לעצמי איזה שנתיים ברייק, ואני מתחיל לאלתר, אני לומד איך עושים דברים מבלי להיות במסעדות. מתחיל לבשל ארוחות פרטיות הרבה, יוצר את הקהל משפחות שלי שאני עד היום מבשל לו. מייעץ טיפה, לומד איך מייעצים, עושה את הייעוץ הראשון שלי. שהייעוץ הראשון שלי היה לעזור לאבי קשי ולמיכל לפתוח את צ'יקטי. וביווינו בחיפה.
למה הם, כאילו אני חושבת עכשיו שאתה אומר את זה, למה היו צריכים ייעוץ לצ'יקטי?
הם היו צריכים יד.
יד.
זאת אומרת, איזשהו מישהו בוגר שרגע ישעה שם ויעזור לחבר'ה. לאו דווקא אפילו באוכל, אלא ממש בתהליכים.
הבנתי. ומה עוד אמרת אחרי צ'יקטי, מה עוד היה?
אני עוזר להקים את ביווינו החיפאית ברוממה, את המסעדה הראשונה, ומתחיל לעשות כל מיני פרויקטים ממש מעניינים ומאוד נהנה מהחיים שלי. חוזר הביתה כל ערב, אני אבא, ואני ככה מגלה, את יודעת, את ימי שישי, ושיש זוגיות כאילו, ועוד דברים בחיים, את יודעת, אחרי רצף מטורף של עבודה. ככה אני מעביר שנתיים. אחרי שנתיים, שאני כבר שואל את עצמי, בא לי לעשות בחיים, אנחנו יושבים, אני ואשתי באוטו, והחבר, אחד הכי טובים שלי, ילדד שמואלי, מתקשר אליי ואומר לי, תקשיב, אני בפריז, יש לי כאן דירה, אולי תבוא. ותוך כדי שהוא מדבר, אז ילנה בזמנו עובדת באלל, אז היא ככה מציצה בטלפון באפליקציה, אומרת לי, תקשיב, מחר בבוקר יש טיסה. תחזור עוד 3 ימים, לך, כאילו, סע, תהנה. אני אומר לה, אשכרה? כן, טיסה, מה אכפת לך? כאילו, יש לך כרטיס גם ככה. אז אני נוסע לפריז, ואני מבלה 3 ימים עם אלדד שמואלי בפריז, והוא מעביר אותי ביסטרו, ביסטרו, ביסטרו קטן, ביסטרו קטן, ביסטרו קטן, ביסטרו קטן. וזה מטורף. כאילו, מלא ביסטרוים קטנים, והם מבשלים אוכל סופר עוצמתי, ואין את הפינפונים ואין כלום, כאילו, אתה יושב בכיף שלך, כולם שימים לרחוב, הכי לא מחויב, הכי לא מחויית, ואני אוכל, והמוח שלי מתפוצץ, טעים לי בטירוף. אנחנו יושבים באיזה מקום, קוראים לו ברטה, יושבת שם, עומדת שם מישהי במטבח, בת 60, סיגריה בפה, יין אדום, מבשלת העוזר, השוטף כלים עוזר לה, ומתחילים להגיע אמנות אסקבץ' והארטישוק בריגול, הדברים הכי קלאסיים, וזה טעים למות, ואני, יואו, זה מטורף כאילו. ואני חוזר לארץ ואני אומר לעצמי, זה מה שאני רוצה. אני רוצה בסטור קטן, רוצה לבשל את האוכל הכי פשוט בעולם, ולא מחייב, ולא נות מכל רגע, ולשתות יין, וליהנות מהחיים. זה מה שבא לי. ובאותה נשימה, קשי מתקשר אליי מצ'יקטי ואומר לי, עוד בוא תהיה איתנו. מה אתה אומר? בוא, תחזיק את המטבח, מה אכפת לך? ואני אומר לו כן, ישר. ואני נכנס לצ'יקטי, צ'יקטי אז הייתה עוד לא, הייתה בחיתולים שלה עדיין, וככה עוד ממש נוצרה. ואני נכנס לבשל שם. אוכל עדיין, אתה יודע, תפריט של מיכאל, ובממש השראתו, אבל לאט לאט אנחנו ככה מעצבים אותו ועושים אותו טעים, ואולי מכניסים כאן ספשייל וכאן עוד מנה לתפריט, אבל באמת מבשלים, את יודעת, מתוך הבטן בהכי כיף, וכל יום עושים איזה 4-5 ספשיילים, והמקום עולה, כאילו, ממש מתפוצץ ערב ערב, כאילו, את יודעת, לאט לאט, אבל זה ממש קורה עלינו. כיף, ממש, הכי כיף בעולם.
הייתי בציקטי.
ברמות.
מסעדה, וואו, כאילו, אני ממש נהניתי שם.
אני נהניתי מכל הצדדים שלה.
אני לא יודעת, כאילו, שינו את התפריט מאז שאתה הייתה, אני לא יודעת עד כמה.
משנים כל הזמן, מיכאל, ויש שם דור שם.
אבל באמת הייתי לפני איזה אולי שנתיים. והיה מעולה, כאילו, כמסעדה, כאווירה.
נשארו מדהימים. קשי שם, הליין, הוא בן אדם מקצוען, מיכאל מגיע פעמיים בשבוע, והם עושים עבודה מטורפת. ואני מת על המקום הזה, ואני רק מחכה להגיע לשם כסועד גם, כי זה באמת החוויה שאני הכי אוהב.
כן, זאת האווירה שאתה מתחבר אליה.
כן, לגמרי.
ובעצם אתה נכנס, אבל אתה נכנס ישר גם כשותף, או שאתה כל... אוקיי, ומה זה אומר בעצם?
זה אומר שאני, גם יש לי את ההרגשה הזאת שאני בעלים עולם, שותף קטן, אבל עדיין, אז אני ככה, זה הרגשה כיפית, כי אתה מרגיש את החלק ממשהו, אתה מרגיש את השותף לדרך. וגם אני חושב של משהו שאני מאוד מאוד מתחבר אליו, והצוות והלקוחות הקבועים, וזה, זה הכי כיף בעולם. זה באמת, אני חושב, הייתי מסתכל על זה מהצד, הייתי מגיע, כאילו בערב, אתה מגיע למשמרת, ואתה רואה את התור בכניסה, אתה רואה את כל המקום פוצץ, אתה כל כך גאה, כאילו, זה הרגשה שאין עליה. כל האנשים האלה התלבשו, הביאו בייביסיטר, ובאו לבלות צריכה במקום, זה כאילו, זה לא נתפס, זה כיף כאילו, זה ממש, לא יודע, זה נראה לי גם כמו הופעה מוזיקלית כזאת, יודעת, את עומדת שם, אתה עומד במנורה, וכולם באו, כאילו, לא יודע.
נראה לי זה הדבר שאתה הכי רוצה לראות כשף.
ממש, כן.
אתה רוצה לראות את המקום מלא, ואם אפשר גם שיהיה את התור הקטן הזה שמחכה להתיישב.
את יודעת, תור קצת לא נעים, אבל כן, זה דווקא די...
לא נעים, לא נעים, אבל זה עושה מדגדג יפה בגוף. מגניב. ואתה נמצא שם גם תקופה ארוכה, נכון?
3 שנים איתם, והיה לנו כיף רצח, באמת, כאילו, והדבר הכי...
למה בעצם מגיע השלב שבו אתה עוזב מקום כזה שעושה לך כל כך טוב?
עושה טוב, אבל בסוף מי שהקים את הדבר הזה זה מיכאל, ואני כבר מגיע ככה לאיזה גיל 30 ולא יודע, 6, 5, ואני רוצה להקים את המקום שהוא בדמותי. יש לי איזשהו עדיין את החלום הזה לבוא ואת יודעת, להקים את עצמי מאפס. זאת אומרת, נכון, אני שותף, אבל כאילו לא אני הקמתי, לא אני נתתי את השם, לא אני בחרתי את המנות בפעם הראשונה. אני חלק מאוד מאוד חשוב, אבל בסוף יש כאן קרדיט, והקרדיט הזה הוא קרדיט גדול למיכאל, ואני רוצה גם משלי, כאילו, הגיע זמני.
אז מה בעצם זה אומר? מה אתה עושה?
זאת אומרת שאני מבין שצריך שינוי. ואז אני ככה מדבר עם החבר'ה... ואני אומר להם, אולי נפתח עוד מקום. והם לא כל כך היו פנויים לזה. ואני מקבל איזושהי הצעה לעבור, כאילו לשנות הכל, טוב את הקלפים, בוא תעבור למדבר, אז אני אומר לאלנה כזה, בוא נעשה, בוא נשנה קצת, כאילו, קצת משעמם, קצת בא לי כאילו, הרפתקה, וגם יש כאן איזו הזדמנות. ואנחנו עוברים לדרום. אנחנו עוברים לגור בבאר אורה, אני מתחיל להיות השף של Six Senses שחרות, רגע לפני הקורונה. מתחיל לבשל את האוכל שלי, רוצו שאני אבשל בלדי, זאת אומרת, רוצו את הכי שכונה. בוא, תכין לנו אוכל ישראלי אסלי, תכין את האוכל שלך. אני מתחיל לבשל, ואנחנו מבינים שזה לא אוכל, כאילו, זה צריך להיות יוקרתי יותר, טיפה. וזה לא אוכל שאני אעשה, זאת אומרת, אני כבר בגיל ש...
אתה באותה סיטואציה שהיית במלון.
כן, אבל כן. אמרתי לעצמי, הרפתקה, בוא נעשה איזה שנתיים, אחרי זה אולי נפתח מקום, כאילו, היה לי על איזשהו סנריו בראש שאני... שאני עובר רגע שנייה, אנחנו עושים איזושהי חוויה, אולי אנחנו גם טיפה עושים כסף.
אני גם אבל מעניין אותי, לפני שאתה בכלל מספר את הסיפור, פשוט ככה, כאילו אתה עובר לדרום ואתה...
זזיתי, אמרתי לך.
וואו, זה... כאילו אני מנסה לחשוב אם אני היו נותנים לי הצעה שאולי בתחומי הכי מפתה, אבל אם הייתי כל כך, אתה יודע, בא ועושה...
אבל השאלה מה בא לך? האם בא לך לחיות במקום הזה ובא לך את השינוי ובא לך את ההרפתקה הזאת? או שאתה עושה את זה אותו בשביל העבודה? אני רציתי ממש את השינוי. כאילו גם אני וגם אלנה. בא לנו על השינוי הזה, זה היה נראה לנו כזה, כאילו, עשינו לשם טיול. בהתחלה היינו מאוד מאוד סקפטיים, לא רצינו בכלל. עשינו את הטיול, הלכנו, ראינו את האזור, וואו, כאילו, אפשר לחיות ככה. אפשר לחיות בשקט הזה, כאילו, לא צריך את כל הבלגן הזה. וזה היה חתיכת אס, ההחלטה הזאת.
זה נראה ככה, תשמע, אם אנחנו מסתכלים רגע, מגלגלים שנייה את הגלגל קדימה, אנחנו רואים באמת שזה כן היה החלטה שהיא מאוד נכונה.
כן.
בעצם אז אתם מגיעים ואתם מתמקמים בבאר אורה,
כן. נכון?
ואז אתה נכנס באמת גם למלון, אתה מתחיל תהליך בעצם.
תהליך בונה את המטבח, עושה טעימות, זה, את יודעת, המון המון עבודה של התחלה. הקורונה נכנסת והכל נדחה, כי אי אפשר לפתוח מלון יוקרה בתוך קורונה. אני והבעלים נפרדים, ואנחנו בקורונה בבאר אורה, אין לנו עבודה כרגע, אין לנו כלום. וצריך להחליט מה עושים, כאילו, מה חוזרים למרכז, מה עושים עם הסיטואציה הזאת, כאילו, סיטואציה בלתי אפשרית. ואני ואלנה, שתי שואלים, אנחנו מסתכלים אחד על השני, אומרים, יהיה בסדר, הכל טוב. ואנחנו מתחילים לאלתר, שוב.
ומה זה אומר אז לאלתר?
זה אומר שכרגע יש קורונה, וצריך להיות הכי דינמיים שיש, ולהבין מאיפה מביאים פרנסה. אז אלנה אומרת, בוא נבשל מהבית ונמכור השכנים סלטים. ואני אומר לה, סבבה. אז אני עושה ממולאים, עושה מפרום קרובית, אני מאפה קצת כמה חלות, ועושה מלא 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 סלטים. אנחנו אורזים את זה יפה, אלנו עושה מיתוג, יש את פרסום בכל זאת, עושה מיתוג יפה כזה, ועושה איזשהו דף פייסבוק, ואנחנו מתחילים לקרוא השכנים בקטנה, והופך להיות עסק מטורף. מטורף, כאילו, כל יום שישי, הרמות, גם היה מותר, זה היה לזה רישוי כזה, הקורונה הרשו לעשות בערך הכל. אז התחלנו לעשות גם את האוכל הכי בסיסי, כאילו, הכי של פעם, הכי של סבתא, מטבוחה, כאילו, עלי גפן ממולאים.
אתה יודע, זה מה שכולם רוצים לאכול בסופו של דבר.
אני גם, כי גם זה מה שאני רוצה לבשל. כיף רצח, מבשלים, עושים, אחרי זה, אלן אומרת, יום שלישי אנחנו לא עושים כלום, לא ננסה עוד משהו. פותח גריל בהכנה של הבית, עושה גירוסים, מוכר לשכנים. וככה אנחנו מעבירים תקופה. בינתיים באלת קצת מגלים אותי שאני יודע לייעץ, ויש את האמיצים שרצו קצת לעשות שינויים במסעדות שלהם. אחי לייעץ קצת לפתל, עושה איזה שהם כמה פרויקטים ממש מגניבים באלת, ואנחנו די מתאהבים במקום, ומבינים שזהו, כאילו, אנחנו נהיה כאן. כאן כנראה נשאר.
אני קצת מקנה בך, אני חייבת להגיד.
אני מקנה בעצמי. מודה.
כי אני נגיד חיה בווליום מאוד גבוה, אין לי... זה גם אופי, כן? אבל אני כאילו חיה בווליום מאוד גבוה, אין לי רגע נחת, אני מסיימת הריון, מתחילה תואר שני, מסיימת תואר שני, נכנסת לעוד הריון, מסיימת זה, עושה גם את זה. כאילו, אצלי זה כזה, אין רגע לנוח. והייתי רוצה, כאילו, לגור בסיטואציה שהיא קצת יותר מרגיעה.
את יכולה לעשות את אותם הדברים, ועדיין, כאילו, אין לך את ה, נגיד, לצורך העניין, טראפיק המטורף הזה, ושעה לכביש בפקק, או לחפש חנייה בתל אביב, או... וזה חוסך המון זמן, המון, המון. אני קם בבוקר, נכנס לאוטו, תוך רבע שעה אני, לצורך העניין, בממו שהייתה פתוחה, חונה מול המסעדה, זהו, כאילו רבע שעה ואני שם. תחשבי כמה זמן חסכתי.
זה כיף לך.
ממש. ממש.
טוב, אני רוצה שתלך.
סליחה.
אוקיי, בסדר, איך ממשיכים את הרעיון? סבבה, אני ממשיכה. אז באמת אתה מתחיל להתחבר קצת למה שקורה באלת. אתה מבין שאלת זאת עיר שיכולה להיות התחליף האולטימטיבי למה שהיית חווה בתל אביב. Mm-hmm. ואני די מבינה גם את העניין הזה, כי אני חושבת שעד שמאמו הגיע, לא כל כך, הייתי אוכלת במסעדות, והייתי גם נהנת לפעמים במסעדות, אבל זה לא היה אף פעם התחושה הזאת שיש לך למסעדה בתל אביב. יש איזה משהו במסעדות בתל אביב שהן מרגישות לא רק בתל אביב.
יש שם מישהו עם סיי. יש שם מישהו שבא לספר לך סיפור.
נכון.
הוא חשב, הוא השקיע את המחשבה בהכל, בבחירה של המוזיקה. הוא הביא לך משהו טיפ-טיפה אחר כל פעם. ונכון שיש המון המון דמיון ועדר גדול בתל אביב, אבל בסוף, כאילו, אתמול אכלתי ב-85-15 אצל אלי, ואיזה כיף, כאילו, וואו, איזה כיף. אז כזה, כאילו, אני רואה מנה, אני יודע שהיא אלי סטיין, וכך אני מקווה שאם מישהו רואה מנה, הוא יחשוד שזה עד לוי.
זהו, אז באמת, זה בדיוק מה שאתה מתאר. אין מישהו עם חותמת, אין מישהו שהוא כזה, יש תפריט מאוד מגוון, לפעמים יש איטלקית ויש בשרי ויש זה.
שטובים, כאילו,
כן, הם
באמת.
טובים, אין לי מה להגיד, ואכלתי ואני אוכלת ארוחות שלמות במסעדות האלה, אבל לא יכולתי להגיד מי נתן את ה-say. וזה נחמד, זה פתאום כשאתה הצטרפת לנוף הזה, אז לא סתם עשה את הבאז ואת הטירוף, כי באמת, באמת, שיש שם, יש משהו באווירה, בדבר הזה שנקרא ממו, שממש עושה את זה, כאילו.
אני, קודם כל, אני חיכיתי המון, המון זמן, והתבשלתי כמו שצריך כדי לפתוח את הדבר הזה, ובאמת שזה הגיע, אז זה קרה נורא נכון, וזה גם היה מאוד כיף, התהליך. זאת אומרת, את מקבלת חבר'ה אילתים, את יודעת, שתי טבחים, גיל ודביר עבדו בחוף של מוש, ומי שעבד בפסטורי, ו... חבר'ה שהם כאילו מוכשרים, שהם רגע היו צריכים יד מכוונת, ואת מגלה כאילו עולם של כישרון. אז נורא, כאילו, אז בסוף את גם פותחת איזשהו מין בית ספר אזורי לקולינריה. ואת קצת מפיצה רגע איזשהו משהו, את מביאה חומרי גלם טיפה שונים, ושיטות עבודה טיפה שונות, וכאילו התפיסה היא טיפה אחרת. אז היה לנו איש יין, המנהל מסעדה, אבי, מדהים, שעצר שם תפריט יין כיפי, וגם עם התודעת, הגיע עם תודעת שירות נורא נכונה, וקיצור, משהו שם נוצר שהוא מאוד מאוד יפה, וגם באמת חיכיתי לזה, כאילו זה היה שלי, היום אפשר להגיד, מה משה לא עד, כאילו, אין אף אחד שיכול לבוא ולהגיד, אני עשיתי את זה בכלל, אתה לא...
נכון.
קרדיט שלי.
איזה כיף. ועוד, כן? אתה יודע, אני אומרת... מאוד גאה בזה. גם זה, גם כאילו יש לך מסעדה, גם כל האווירה שפתאום הכל השתנה מבחינת משפחתית, אתם עוברים להכי קיצוני ממה שהייתם.
תשמעי, שם, כשף, אתה גם יכול כאילו להיות שף ולנהל את המסעדה, גם להיות אבא, ממש אבל, כאילו, אבא טוב, אני חושב שאני אבא ממש לא רע, מעורב וזה, וכאילו, שמה. בעל, ואני, לא נעים לי להגיד לך, אבל גם יש לי תחביבים. אני גולש רוח לפעמים, ושוחה, עושה לעצמי, שזה בכלל לא נתפס, כאילו. כן, כן.
טוב, אנחנו שמחים בשבילך.
תודה.
ואולי ילמדו ממך כמה אנשים ויעשו עלייה לאילת, אני חושבת שזה מבורך.
לאילת, לעוד אזורים בארץ שהם ביטולים.
לחדרה?
למה לא?
כן.
למרות שיש לך המסעדה הכי טובה בארץ.
מה? איזה...
שיפודי
זה...
אולגה.
כן, נכון. הייתי ואני יכולה לאשר את הידיעה. סבבה. אז רגע לפני שאנחנו ממשיכים עם עמו, כי כמובן לא סיימתי עם החפירה שלי על המסעדה הטובה שלך, שבתקווה, לא משנה אם היא תהיה עכשיו ממו או תיפתח באיזושהי סיטואציה וקונסטלציה אחרת, אבל אנחנו עוד נדבר עליה עוד ברעיון הזה. היה גם את השלב הזה של המסעדה הבאה, שהוא גם הוא חלק מאוד משמעותי, לא בגלל שזה מה שמגדיר אותך, אלא בגלל שזה נתן לנו מושג על בן אדם מוכשר שיודע להכין אוכל טעים, וכולם, כולם, כולם רוצים לטעום את האוכל שלו. אתה יודע, זה מה שהתוכניות האלה בסופו של דבר עושות. מראות לנו איזה משהו לא נגיש, פה ספציפית עוד יכולת להגיע ולטעום. כאילו,
נכון. יוק,
היה את ההזדמנות, לא כולם הגיעו, אבל אני אומרת, זה איזשהו משהו שאתה רואה במסך, בא לך לגעת, אתה לא מצליח עדיין לגעת, עד שהוא פותח מסעדה ואתה כולם באים. ואצלך זה גם עבד, כי היה באמת טוב. אבל אני אומרת, זה חלק משמעותי באיך באמת הכרנו אותך ונחשפנו אליך מי שלא אכל אצלך אולי בג'יקטי.
איך נחשפנו? זה באמת מעניין אותי. כן.
אז אני אגיד לך.
איך זה נראה מהצד? האמת שראיתי את זה רק פעם אחת עם חברים, ואני לא העזתי אחרי זה לצאת בדיוק.
כן, באמת?
לא, קשה לראות את עצמך בטלוויזיה, לא? אני כאילו...
קשה להזין לעצמך בפודקאסט, שתדע.
כן, אהולה. וואה.
זה קשה.
בסדר, אני אנסה.
ואני צריכה להזין לעצמי כמה פעמים כדי לעשות עריכות. זה עניין, לא פשוט. אבל אני יכולה להגיד לך שמהצד, כמישהי שצפתה בתוכנית, אז זה נתפס כמישהו שהוא מאוד קול, הוא כבר בא עם ניסיון, הוא לא מתרגש.
יופי.
והוא כזה קילר, אבל קילר לא מה שנקרא שופוני. הוא יודע מה הוא עושה, והוא צ'יל. בדיוק, בא לעבוד, השופטים מאוד כזה העריכו אותך.
כן?
ככה זה היה נראה.
אני חושב שאני שמעתי רק את ההערות הלא נחמדות, כאילו...
ככה זה.
אבל כן, נכון, כן.
תשמע, לא סתם...
יצאתי קצת כועס עליהם, כאילו אני... כן, יש לי קצת בטן עליהם.
אתה יודע, לפעמים אנחנו מייצרים איזה תדמית בראש, כאילו זוכרים איזה משהו בצורה כי כאילו אצלנו יושב משהו.
כן.
אבל אני יכולה להגיד לך ממה שאני ראיתי, שהיית מועמד מאוד מאיים לניצחון. זה הרגיש ככה, ובגלל זה גם היה בסה שאתה פורש, כי...
סליחה על זה.
אני שמחה שעשית את זה, כי בסוף, אתה יודע, חבל אם היית פותח מסעדה פה בתל אביב, כן. כשהוא כל כך טוב לך בדרום.
אני חושב שזה מאפיין, הבלבול הזה מאפיין את כל הקריירה שלי. אולי חוסר החלטיות, אני לא מצטער על כלום, אבל כאילו, את יודעת, לא הייתי עכשיו חדור מטרה, גיל 30, טק, 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 ואת יודעת, יובל בן עירייה, 29, טייזו וטס לשמיים. אני לקחתי את הזמן, התרכזתי מאוד במשפחה ובזוגיות שלי, וכאילו, את יודעת, עליות חיים, ועד שהגיע ממו והבשילה וזה, די כאילו, את יודעת, עברתי את הזמן בתוך איזה תודעת כזה, העיקר לבשל, עיקר קולינריה, העיקר שאוכל יטעים, פחות אגו, כאילו. אגו הגיע מאוחר יותר, וזה בסדר, זה טוב. אני שמח שהוא שם.
ברור, למה לא?
כן.
גם זה, אתה יודע, בכל זאת, מתישהו זה צריך להגיע בתחום הזה, זה מתבקש כזה.
אין מה לעשות.
אז באמת, למה אתה מחליט, אנחנו נתחיל כאילו מההתחלה של השלב הזה, למה בכלל להשתתף בתוכנית?
אז קודם כל התלבטתי, כי אני מרגיש שכבר, את יודעת, עשיתי דרך, ויש לי מה להפסיד, זאת אומרת, אם אני מושפל כאן באודישן, יהיה לי מאוד 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 קשה לקום מזה, אז כאילו רואים גם באודישן, פחדתי אני מאוד מאוד חששתי, אפשר לעשות עליי כאן סיבוב, כאילו. אבל באתי, את יודעת, עם מה שאני יודע לעשות, גם לא נעים להגיד, אני הייתי על הטנט ב... אני כאילו, יש לי הפרעות קשב, אני לוקח רטלין או הטנט, והייתי קצת הפץ באודישן, ואז הם כזה, הוא לא מסתכל לנו בעיניים, ואני כזה, אני בכלל כאילו מסומם. אז אחרי האודישן כבר הבנתי שלך לוס, הכל בסדר, מה שיהיה, אבל אנחנו לא לוקחים את הדברים האלה בצילומים, זה פשוט הפך אותך ללא ורבלי וכאילו מוזר. הוא לא מתכוון לזה, הוא לא מסתכל לנו בעיניים, אני כזה, אז אני מסתכל בעיניים, אני מסומם לגמרי. מסומם מטנט.
יפה.
זה גילוי, זה סקופ, אף אחד לא יודע.
אז טוב, אז בכל זאת הגעת, והגעת מסומם, יפה, סקופ, זה כאילו באמת הולך להיות הפרוס של הרעיון. ואתה עובר שלב, ואיך אתה, כאילו קצת אמרת שאתה יצאת קצת מבואס על השופטים מהתוכנית הזאת, אבל איך כשאתה בתוך התהליך, איך אתה מרגיש את החוויה? מה הדעה שלך על כל מה שאתה עובר?
אני חייב להגיד, אולי דעה שהוא קצת לא פופולרית, מאוד מאוד נהניתי. כאילו, ממש נהניתי. נהניתי אחד מכל התהליך ומהצוות צילום, ובאמת שאני חושב שהייתה שם הפקה, גם המפיק הראשי וגם כל אנשי התוכן, אנשים מדהימים ובאמת טובים שלא באו לשרוף אותנו, אלא באו כן להוציא אותנו טוב, והם יכלו לעשות לנו ג'וס וזה, והם היו מאוד מאוד איתנו, ואם הם היו רוצים להוציא ג'וס, אני אומר לך, יש שם קטעים שטוב שלא ראו אותם.
אני לא חייבת לספר משהו.
מה?
אני הייתי אחת מהסועלות אצל הסיני.
וואלה.
כן, ואז היה שערה של פטרוזיליה, או כוסמרה, או whatever, אני אף פעם לא יודעת להבדיל.
אוי ואבוי,
עוד חשיפה. סקופ. זה הסקופ האמיתי.
היא לא יודעת.
רק אם זה בתוך שקית שרשום עליה כוסמרה, אני יודעת.
אוקיי.
אז anyway, היה שם את השערה של זה, וזה היה נראה בהתחלה כמו שערה. אז באתי ואמרתי כאילו למנצר, נראה לי שיש פה שערה במנה. איך שאמרתי את זה, אתה לא מבין מה הלך שם. זה הייתה כאילו יש מטופל שכל הרופאים צריכים לבוא ולטפל בו. כל הצוות צילו, ככה רצים אליי, מה אמרת, תגידי עוד פעם, מה אמרת? הם לוקחים את המנה, הביאו אותה ליוסי ואסף, הם מסתכלים, ואז מצלמים אותם גם, בוא נראה מה יש במנה.
ויצאת כפית, כאילו...
ויצאתי כפית, זה לא צולם, כמובן.
אבל זה מה שיפה בהפקה, שבאמת כל הג'וס, את יודעת, הדברים שקצת מוציאים פחות טוב את זה, אז כאילו הם הרגישו אחראים, גם כלפיי, שאמרתי, חבר'ה, אני בא לתוכנית, אבל כאילו... בחיית, תשמרו עליי, כאילו, אל תיתנו לי לצאת, אתם רואים שאני בא עם טונות ניסיון, תציא אותי טוב. טיפה, כאילו, תראה, לא, בלי ג'וס. אז זה ממש...
לא, לא יצא ג'וס. כן, לא, גם היה טוב. חסו לך סיפור רומנטי כזה, שכאילו, עברתם לדרום, ועם אשתך, וכזה.
סיפור אמיתי.
כן, אבל הם גם עשו אותו כזה, כמו שאתה יודע, הוליוודי כזה.
אנחנו מאוד מאוד...
הוליוודים.
מאוהבים כאלה, ואנחנו זוג טפו טפו טפו, חמסה אלנה.
לגמרי. תמסור לנשיקה במצלמה. אני בסך הכל התפקיד שלי פה זה...
תודה.
קופידון. סבבה. אז בעצם הצגת שם מסעדה שזה קונספט שהוא שלך. אתה יכול לספר קצת על החשיבה שהייתה מאחורי המסעדה?
אני חושב ש... קודם כל, העורכת, היועצת הקולינרית, לינוי רביבו, שהיא גם הפכה להיות חברה לימים, אחד האנשים הכי טלנטים בתחום בעיניי, עשתה שם תהליך מאוד יפה. זאת אומרת, היא עברה עם כל זה, ואיזה מסעדה בחרה לפתוח? ואני פעם ראשונה, עכשיו צריך להתעמת עם השאלה, איזה מסעדה אני רוצה לפתוח? כאילו, אוקיי, צ'יקטי וזה, וכל מה שעשית, אבל עכשיו, מני טיים? מי אתה קולינרית? כאילו, פתח שפה. וזה פעם ראשונה שהתעמתתי עם השאלה הזאת. כאילו, אז שאלתי את עצמי, מה בא לי לבשל? ובאותה תקופה, אני כאילו עושה כל מיני דברים, אין ממו, אין כלום. אני אבל כן עושה המון ארוחות בבית. זאת אומרת, יש לנו בבית כזה מין שולחן גדול כזה, ויצרתי, בניתי טאבון וגריל גדול, עשיתי טאבון מבוץ. חשבתי שאני הולך לעשות בקורונה איטוויט. אבל כאילו, לא בא לי. כאילו, לא יודע, אנשים זרים באים לך לאכול בבית
שלך.
לא צריך את זה. אבל אז נשאר השולחן, נשאר הזה, והתחילו כל השכנים וזה, חברים, כל מיני סיטואציות. לבוא לאכול ונוצרת שפה קולינרית על השולחן, ואני אומר לעצמי, זה מה שבא לי. זה מה שבא לי לבשל. מה שאני מכין לחבר'ה, מה שאני אוהב לאכול בעצמי. קצת ירקות, זרוק אותם על הגריל, שים טיפה לבנה, קצת כיסונים, איזה דג, איזה לחם מהטבון, תשתמש באש, כי אש זה כיף, וזה כזה נורא קשור לאזור שאני חי בו. וזה השפה שאנחנו יוצרים. אנחנו יוצרים, בעצם אנחנו יוצרים את ממו.
זאת אומרת, יש קו ישיר בין מה שהצגת בתוכנית לממו.
חד משמעית, אני חושב שזה ממש עזר לי ליצור את מה שבא לי לעשות, ופשוט עשיתי את זה לבד. בלי מלונות בראון, תודה. באזור שהוא ליד הבית שלי, ובלי עכשיו בלגן, ואני היום מסתכל על קילומטראז' ופומפי הוא אדיר, אבל טוב שזה שלך וטוב שאני בפינה שלי.
בעצם, אז אתה מבין כבר שיש לך איזושהי הבנה למה אתה רוצה במסעדה, ואיך אתה רוצה שהיא תיראה פחות או יותר, ואז איך קורה החיבור הזה שאתה מגיע לכדי פתיחת מסעדה באילת?
אז אנחנו כזה מין בדיוק בתוך התוכנית מאוד מאוד חזק, ואנחנו מתחילים לדבר, אני ואלנה, על כאילו איך זה הולך לקרות, מה אנחנו עוברים עכשיו לתל אביב, ומה יהיה, ואני מקבל ממש כאבי בטן מטורפים, כאילו, איך אנחנו עוזבים את זה עכשיו? איך אנחנו עוזבים עכשיו לתל אביב? זה לא נורמלי, כאילו. ובאיזשהו שלב, מתקבל את ההחלטה, ובלייב, באותה שנייה אני מתקשר למפיק, ואני אומר לו, תקשיב, אני... אפשר לעזוב, כאילו. מה נועל? אז הוא אומר לי, מה, אתה רוצה להישאר באילת? אמרתי לו, כן. אז הוא אומר לי, בסדר, אין בעיה, נזרום איתך, הכל טוב. כאילו, מה שאתה רוצה, אנחנו לא נכריח אותך, אל תדאג. ואני כזה צריך לספר את זה בתוכנית לאסף, זה באמת קורה מאוד עכשיו כזה. אז כזה אומר לי, טוב, תעמוד כאן בצד, אסף מגיע, בהמתה אני אומר, לא יסתודד איתי בתוכנית. הוא לא אומר לי שלום, לא כלום, הוא לא מסתכל לי בעיניים בכלל, אנחנו באים ויש לנו את הרגע הנורא הרומנטי שלנו, אנחנו מסיימים אותו, הוא מסתובב, הוא הולך, נותן לי גב כזה, כעס עליי, אני חושב שהוא כעס עליי שפרשתי, אבל...
דיברתם מאז?
לא.
מה אתה אומר? חבל שלא הבאתי אותך ביום של הרעיון.
כל טוב, נשרוד.
אבל באמת, מה זה יושב עליך? כאילו, אני עכשיו סתם שואלת את זה, באמת, כאילו, עשית משהו, מהלך נורא, אתה יודע, מהבטן, שידעת שזה מה שנכון לך.
כן.
ורצית אולי קצת את החמלה.
אני חושב שאולי הוא רצה שאני... הוא כאילו נורא רצה להגיע לזה, הוא ידע שזה יקרה.
כן.
הבן אדם מבריק, בואי נעשה סדר, כן? בן אדם פאקינג גאון. אז הוא ידע שזה יקרה, הוא רק חיכה כבר שזה יקרה. אז כאילו, למה לא... כאילו, נתתי לך כבר את הפתח לפרוש לי מול הזה, למה לא עשית את זה?
אתה אומר הוא כעס שבעצם כאילו...
לא, אין מושג, אני חסל על הראש שלו.
כן. הבנתי אותך. קלטתי את זה. יפה, גם אתה גאון בפני זה. בפני עצמך.
תודה.
אז קורה הרגע הזה בעצם, ואתה מודיע שאתה עוזב, ואז איך אתה ממשיך משם? מה קורה בביניים הזה?
יש לי איזה מין חוברת שקוראים לה בוברסה. אני מוחק בוברסה, רושם ממו, ולינוי רביבו בעצם הקימה לי את המסעדה. אז עכשיו יש את הכל מוכן, אנחנו נכנסים... לא נכנסים, לוקחים אותנו תחת חסותם איזושהי חברת מלונות, מלונות סטי. יש להם מלון חמוד מהמם באילת, 24 חדר.
אבל זה שזה קרה, לקחת אותך תחת חסותם, ההתקשרות הזאת איך היא בעצם קורית? הם פשוט פונים אליך?
מעכשיו לעכשיו, האמת שהכרנו אותם וידענו שיש את הדבר הזה, יש שם איזה לובי שהם חושבים לעשות ממנו מלון ו...
מלון מהמם.
כן, להגיד. ממש.
כאילו זה הפתיע אותי, הגעתי לשם, לא צפיתי ש... אתה יודע, דתי ממו, לא חקרתי יותר מדי תחת מה זה ואיפה זה
כן,
וזה.
כן, כן.
ואתה מגיע, זה לא במרכז.
אנשים היו באים מהמרכז, חברים או מכרים או לקוחות זה, היו באים, היו יושבים במסעדה, משתכרים ממש כאילו, ואוכלים ונהנים, ועד כל מה שאתה צריך לעשות זה להיכנס רגע למעלית, לעלות לחדר שלך ולהירדם שיקור שזה דבר, ואיך הכי כיף בעולם, קום בבוקר, לך ארוחת בוקר שלי גם. ולנסוע חזרה לתל אביב, אז כאילו, כיף, מה רע?
אין רע, רק טוב.
כן.
ולמה בעצם השם ממו?
ממו זה השם משפחה שלנו. כאילו, אני לוי, ואימא שלי הייתה ממו, לפני הנישואים, וסבא שלי הוא ציון ממו. הוא היה לו חוף באילת, שקראו לו חוף ציון, שזה חוף די כאילו ידוע כזה, את יודעת, מרכזי מתחת למול הים שם. ואני כל קיץ הייתי נוסע עליו. כשהייתי ילד והייתי עובד בחוף ועוזר במטבח וזה, מאוד מאוד אהבתי אותו, היה גביר, אילתי כזה, היה מנץ' רציני. וזהו, אז החלטתי לתת לו קצת כבוד.
יפה.
אז זה על שמו.
מרגש.
כן. אז כמו אומרים שזה על שם אמא שלי, אבל לא.
גם,
גם
לא.
כאילו... ממו זה, כן, זה אמא בצרפתית, בסדר, יאללה. גם.
יאללה, לקחנו. אוקיי. טוב, הקונספט כבר היה לך ברור, בנית אותו, היה לך מספיק זמן לחשוב עליו, להשלים איתו, להבין שזה שלך באמת, ואתה אוהב את זה, וככה אתה רוצה את זה.
כן.
כשבעצם היו כל הביקורות וכל הביקורים שהגיעו אליך למסעדה לממו, בעיקר דיברו על המחירים הנגישים, על המנות שהן יחסית יפות, הם לא, אתה יודע, לא מתקמצנים עליך, שזה נחמד, אנחנו אוהבים את זה. ועדיין אתה מקבל קונספט של מסעדה, מסעדת שף, שאנחנו אוהבים ורוצים לבלות בה. הבנת שזה בעצם הפלוס בזה שאתה פותח מסעדה באילת, שזה מה שאתה מקבל בעצם?
קודם כל, הדבר הזה של המחירים הנגישים, והיה כאן המון מחשבה של רגע, אנחנו עדיין באילת, ויש... יש לנו שתי סוגי קהלים, אחד זה התל אביבים ואנשים מכל הארץ שהם קולינרים, ואם הם כבר הגיעו אילתים כנראה יבואו לאכול אצלנו אם יהיהם טובים, ואנחנו רוצים לתת להם איזושהי בשורה קולינרית. והצד השני זה האילתים עצמם שהם חשובים לנו, כי הם הבסיס ועליהם גם נבנה כל החורף, ואנחנו רגע שנייה צריכים לזכור אותם. אז בגלל זה היה מאוד מאוד חשוב שהלבל מחירים יהיה לא בשמיים, שהאוכל ינסה כמה שיותר לדבר בגובה העיניים ולא להיות איזה שהם, את יודעת, נגיד לא היה חזיר או איזה צלח חזיר או איזה קוסטיצה ו, וכן יש איזשהו המבורגר עם צ'יפס שהוא טוב ויש איזשהו ניוקי בחימת עגבניות שהוא יחסית פשוט. זאת אומרת יש גם את המקומות הפשוטים, לא תלך לאיבוד עם התמנון ותפוחי אדמה וקרם פרש. אז יש כאן איזושהי מחשבה שאחרי שנתיים של ייעוץ באילת, איזושהי מחשבה של איך אנחנו עושים את זה בצורה הכי נכונה שיש. וגם השירות, זאת אומרת, היה לי ממש חשוב שזה יהיה חברי. זאת אומרת, את מכירה את זה שהמלצרית באה אומרת, היי חבר'ה, ואז כזה, את מהירה לה, לא חברה שלך, אני כן חברה שלך. אז שהגיעו המלצרים והתחילו ככה, התחלנו לבנות את הצוות, אז פתאום ראיתי איזה ילדים מתוקים מגיעים. זאת אומרת, כל מיני מושבניקים כאלה שעברו לאילת, ואילת עם עצמם, שאנשים ממש מתוקים וחמודים. ולא רציתי לקלקל את זה, זאת אומרת, אמרתי לעצמי, חבר'ה, תהיו אתם בסלון של הבית שלכם בפיג'אמה ובקפקפים. ככה תתנהגו, תערכו כאילו זה שלכם, ותשבו ליד הלקוח, ובאמת, לא לחשוב יותר מדי. ואם אתם לא יודעים משהו, אז תגידו, שנייה, אני אשאל, ואל תיקחו את עצמכם יותר מדי ברצינות. כל טוב, כאילו, take it easy, וזה ממש עבד. זאת אומרת, נוצר צוות מהמם, אני חושב שזה באמת ההצלחה של המקום הזה, האווירה הטובה שגם שררה במקום, זאת אומרת, הצלחנו ליצור שם איזה קהילת ממו כזאת קטנה שלנו, גם עם הלקוחות וגם עם העובדים.
בעצם מבחינת כוח אדם עליך, אתה יכול להגיד שיותר קל לך?
חד משמעית.
כן.
ברור.
יפה. זה כבר התקדמות.
ברור. ברור.
איך זה בכללי, חוץ מנושא הכוח אדם שכבר אמרת שבאמת משמעותית זה אחר, אבל איך זה, אם אתה רגע עושה את ההשוואה, לפתוח מסעדה באילת מול מסעדה בתל אביב?
תשמעי, יש כאן כמה דברים. אחד, אין מע"מ. זה משמעותי, ממש. ורוב האנשים לוקחים את המע"מ, את יודעת, כאיזשהו בונוס. אני לקחתי אותו כבונוס, אני השתמשתי בו כדי לעשות לבל מחירים יותר נגיש, גם ביין, גם בהכל. אבל עדיין, זה יותר קל, זה 17%, עוד מעט 18% אגב. זה משמעותי.
מאוד.
דבר שני, אין מס הכנסה באילת. מה זאת אומרת אין מס הכנסה? 70% מתושבי אילת לא משלמים מס הכנסה. עד 192 אלף שקל בשנה, אתה מקבל 20% הנחה. זאת אומרת שאתה לא משלם מס הכנסה בכלל. אז כל העובדים שלו שילמו מס הכנסה. זה משמעותי. זאת אומרת שהברוטו והנטו הם כמעט אותו דבר. אז זאת אומרת שאתה גם יכול להרשות לעצמך בגדול, שלם טיפה פחות ממה שאתה משלם בתל אביב.
כן.
אז כל אלה וגם שכירויות שמן הסתם הן הרבה יותר נמוכות מתל אביב, קצת יותר קל לנהל מסעדה. בפריפריה.
אני תמיד אומרת שאתה יודע, רואים את זה עכשיו קורה. את היציאה הזאת מתל אביב לעוד ערים אחרות, לעוד אזורים אחרים. ואני ממש בעד, כי אני יכולה להגיד בתור סועדת, אני לפעמים צריכה להגיע לתל אביב כי אין מה לעשות, יש מקומות שנפתחים ואני לא יכולה להישאר מאחור, זאת האמת.
לא.
אבל אני תמיד, 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 כשתיפתח מסעדה שהיא לא בתל אביב, אני כל כך ערוץ אליה, בקטע מטורף. אני ישר כבר, יש לי צוותים, אתה יודע, תמיד צוחקים עליי, יש לי צוות חדרה והסביבה, צוות השרון.
גדול.
כן, אז כן, לא יכול, מסכנים, הם לא יאכלו כל כך הרבה כמוני. אז אני ממש...
יותר כיף לבוא עם כמה אנשים, כי אז אתה יכול לטעום יותר.
לא, זה בטוח. ואז באמת כשנפתח מקומות שהם לא בתל אביב, אני לא נעים להגיד, אבל אני מעדיפה את זה, כאילו, זה צריך לקרות יותר.
אני חושב שזה כיף, אני חושב שזה חשוב, אני חושב שזה גם, לי היה חשוב ברמה האישית, בגלל שאני מאוד מאוד אוהב את העיר, זאת אומרת, סתם, דמיינתי לי, שהאנשים האלה שיעבדו אצלי, ויעבדו אצלי במבח, אחרי שנתיים הם יגידו, טוב, אוקיי, והם ימשיכו הלאה לעוד מקומות, בתוך העיר, ואולי הם יהיו שפים, קטנים וצעירים, כאילו, לא קטנים, אבל
צעירים. ותוכל ככה להתגאות בזה גם.
וזה היה גורם לי ממש גאווה, לדעת שכאילו עשינו כאן איזושהי תחנה חשובה בהתקדמות הקולינרית של העיר. כך לפחות דמיינתי. אז זה היה לי נעים לחשוב את זה.
אני מאמינה שזה באמת גם מה שהולך לקרות. זה, תשמע, זה מסעדה חדשה, ואתה עושה שם צעדים יחסית ראשונים, כן? זה יחסית עוד מסעדה חדשה בהגדרה שלה. אבל אני כן חושבת שכשאתה מביא את כל הידע הזה של מטבחים שעברת בהם, אז זה משהו שיעשה את ההבדל.
וגם אני מאוד מאוד אוהב ללמד. זאת אומרת, אני מאוד אוהב אנשים חסרי ניסיון שבא להם רגע להיכנס למטבח. אני חושב שאני תחנה טובה מאוד לפעם ראשונה של טבח, ומאוד מאוד כיף להכניס אנשים לעולם הזה. ויש המון, יש לא מעט שפים שכאילו אני מאוד מאוד גאה להגיד שהכנסתי אותם למטבח.
האמת שזה ממש מגניב, ואני ממש צופה באמת שזה, אמרתי לך, אני מאוד נהניתי אצלך במאמו, אז אני מאמינה שזה משהו שישפיע ומשפיע כבר על הקולינריה האילתית, וכן, אני בטוחה שזה נותן איזה שהם כיוונים לעוד אנשים, גם מהאזור. איך אתה, הזכרת קצת את הנושא של חומרי גלם, מה אתה יכול להגיד שעשית אולי איזשהו שינוי או איזושהי מגמה בחומרי גלם שמגיעים למסעדות באילת?
קודם כל, בחורף נורא כיף, יש לנו את הערבה לידינו, וחלק מהחקלאים ממש מגיעים עד אילת, זאת אומרת, ככל שאתה תגביר ותשתמש ותדע לפתוח את הקווים מולם, אז הם יגיעו לעוד ועוד מסעדות, וזה משהו שעשינו ומאוד מאוד נהנה ממנו, נהננו ממנו רק בחורף, אבל. ואני כל הזמן יצרתי קשרים עם ספקים והתחננתי שיבואו. שמן זית, כאילו, לא היה קו ישיר למגל לאילת, וזה משהו שלי היה מאוד 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 חשוב, והיום הם מפיצים בעיר, וחלק מהדברים הבאתי לבד, אני מודה. זאת אומרת, חפשוש. אני לא יכול לחיות בלי חפשוש. כאילו, אני רגיל לסומק, אין מה לעשות. זה משהו ש... אז אני הייתי ממש מביא בעצמי באוטו. וזהו, ופתחנו, ובעתיד גם, אם נפתח, אז ייפתחו עוד קווים. יש עוד בשורות שאני עוד יכול לספר.
זהו, תיארתי לעצמי שזה לא...
כן. מלא קולייבים קטנים של כל מיני ספקים כיפים שסוף סוף מגיעים לעיר, וזה חשוב, אני חושב שממש חשוב.
פתחתם גם ממש בסמוך את קיקו, שהוא נפתח כקיקו, והוא עבר להיות אלתר. וזה בעצם בר יין ומעדניה, שגם אמרנו, כרגע סגור, אבל הוא נפתח, והוא היה תקופה פעיל. בעצם... מה היה בתפריט שהוא שונה ממאמו?
קודם כל, מאמו מאוד מאוד קטנה. מסעדה קטנה שהיה לה המון המון ביקוש, ואנחנו המון המון אמרנו לאנשים, אין מקום, וזה לא נעים. ואז היה עוד חלל של החבר'ה של המלון, והם הציעו לנו לעשות בו עוד מקום, אבל היה טיפה רחוק ממאמו, זאת אומרת, לא, היה איזשהו כמה צעדים, לא יכלת לשלוח מלצר, אבל רצינו לעשות עוד איזשהו חלל, וחשבנו, מה בא לנו לעשות ואיך בא לנו, ויש לנו את אבי, האיש יין שלנו, שסופר כישרוני ומאוד אוהב, היה לו איזשהו חלום לפתוח בר יין, ואמרנו בוא נעשה עוד איזשהו תת מוצר למאמו, איזשהו משהו כיפי. וגם בתפיסה שלי הרגשתי שמאמו יכולה אולי טיפה יותר לעלות למסעדה, ולשחרר את כל הצלחות הקטנות האלה שהתחלנו איתם, ולתת את הצלחות הקטנות האלה יותר לאלתר, ושם ליצור איזושהי חוויה פחות מחייבת. ובאופן כללי גם אני חייב להגיד שאני פותח מקומות באילת שמאוד מאוד חסרים לי אישית. זאת אומרת, אתה יושב במסעדה באילת, ומאוד מאוד מאוד טעים לך, אתה מזמין מנה, היא ענקית, וזהו, נגמר, אתה לא יכול להזמין עוד. אז בגלל זה, ממאמו היה חשוב לי שהצלחות יחסית יהיו קטנות, וגם נגישות במחיר, ואז יש את החוויה הכיפית הזאת שאנחנו מכירים מתל אביב. תזמין איזה שתי קרוקטים, תזמין איזה צלחת קטנה של קלמרי.
לא
יודעת
אם אתה זוכר את השולחן שלי אצלך, אבל לא היה.
עם הכל. כן. ואז היה חסר לי בר לטיפה יותר מבוגרים, זאת אומרת, לא לילדים בני 20 במרכז תיירות, ולא פחות אולי מנקיז, אלא איזשהו בר שהוא גם קולינרי ויש לו תפריט מגניב, וגם אפשר לשתות יין זול, כאילו חוויית יין נגישה. וכיפית, ואולי קצת ינות טבעיים טיפה בקטנה, ודברים טיפה אחרים, אז זה היה הרעיון מאחורי זה.
מגניב. אתה רואה את עצמך פותח עוד מקומות, נגיד עכשיו מאמו תיפתח, או תיפתח במיקום אחר, whatever.
התולדה של התקופה הזאת, זה שכל מה שאני רוצה, זה מסעדה אחת, כיפית, באילת, ממש בדיוק אותו דבר, אני מאוד מאוד נהניתי מזה, יש לזה הרבה היגיון, היא תיפתח.
יאללה, אנחנו מחכים.
תודה.
אני ממש קיוויתי שהוא יגיד ברעיון שהנה מחר, מחר פותחים את ממו, אבל בסדר, זה יקרה, באיזושהי צורה זה יקרה, אנחנו מחכים בקוצר רוח. אני מחכה.
תודה.
ואני מקווה שיהיה פה עוד מחאות בנושא.
גם אני מחכה. אני מודה שגם אני מחכה.
אנחנו באמת רואים את זה עליך.
וגם היה אימפקט מטורף. זאת אומרת, אנשים עד היום מטריפים אותי. כאילו, יש מקום למחר... לא, סדה סגורה. מה? סליחה.
כן, אתה יודע, כולם יודעים את זה. כאילו, זה כזה ידוע, כי כולם רוצים להגיע ללילת ואז לאכול בממו. זאת האמת.
כיף. יהיה.
כן, אנחנו מחכים, אנחנו נהיה סבלנים וזה יקרה. אנחנו מסיימים את החלק הרשמי של הרעיון, ובגלל שהזנת לפרק, אולי אני מקווה יותר מפרק אחד, אז אתה יודע ש... יפה. אז יש פעילות שמסיימת את הפרק.
פחד אלוהים. מה יש שם? אסף גרנית לא יודע, איך אני יודע?
וזה כאילו גם אין לך סיכוי לנחש את זה, זה כל כך השראתי מכלום כזה, זה סבבה.
אחלה, כיף, תודה.
אז באמת, אני החלטתי שאני הולכת לשאול אותך על סוגי ענבים.
אוקיי.
כי זה כאילו מהסלט ענבים שאכלתי אצלך.
אני באמת, באמת, לא יכול, לא יהיה, לא יכול לראות את הסלט ענבים הזה. סלט ענבים, לא, לעולם, אעשה, באמת, אם בגלל זה התגעגעתם לממו, אל תבואו. סליחה.
טוב, זה היה סלט מעולה, אבל אין מה לעשות, הוא לא אוהב אותו, אז כנראה שלא, בסדר, היה טעים.
תודה.
אז אתה תצטרך לענות עם הסבר כאילו קצר, אבל מהיר, קצר ומהיר, לא אבל מהיר, על כל מה שאתה יודע, על הענב שאני הולכת להגיד לך, ואני לא בחרתי משהו כזה בנאלי, אז תתכונן, כרגיל. אוקיי.
נמנע.
אני מתחילה. בבסקה שחורה.
לא מכיר.
למה כזה מהר? תחסור.
אין לי מושג.
סתם.
לא קופץ כלום.
לא יכולת גם לדעת כנראה, כי זה זן רומני.
ואם הייתי אומר איזה שטות, את מבינה, הייתי ממציא. כן, אני...
יש מצב שהייתי זורמת איתך, כי כאילו אם היית אומר את זה ביטחון יכול להיות
ש... כן, אולי לא קראתי נכון. הוא יודע על מה הוא דיבר, בוא ננסה את זה בענב הבא.
זה קורה לי הרבה פעמים, שתדע. אז אני רק אגיד שזה צבע שחור כחלחל, ויש לה... וזה בעיקר במולדובה גם יש כאילו קרמים של הענב הזה. ממש מעניין מאוד, כאילו.
מאוד.
כן. גרינר, לא, אני אגיד את זה במבטא, גרונר... זה לא עם מבטא, סליחה. גרונר ולטלינר.
נשמע גרמני.
בקרוב.
אוסטרי.
יפה, הוא יודע את התשובה. וואו, אני ממש התרשמתי.
זה נחשב יודע?
זה נחשב, אני מקבלת את התשובה.
תודה רבה.
זה סוג של ענב לבן, והוא הניטה ביותר באוסטריה, ונפוץ באמת בעיקר במזרח אירופה.
עכשיו, כל אנשי היין כזה, איידו ואלה, אתה יודע, שיר הצידון, מה, הוא לא יודע את זה? לא?
זה, כן, אני לא אמשיך אותך, אבל סבבה. אוקיי, נירו דיאבלו. לא, דיאבולה.
אז זה ספרדי מן הסתם. לא. או אולי ברזילאי.
אז אל תתייחס למבטא שלי, אתה יודע, מן הסתם שאני לא אגיד את זה נכון, כאילו.
לא מכיר.
אוקיי, אז זה בעצם, המילולי של זה, זה השחור של הבולה. זה... עיניו היין האדום החשוב ביותר בסיציליה, אחד הזנים הילידים החשובים באיטליה, ונקרא על שמה של העיר הבולה, בדרום הרחוק של סיציליה.
כאן אכלתי אותו עם אנשי עין, די בטוח.
יפה. אני אמשיך אבל.
כן, תודה רבה. תודה
לך. סמיון.
סמיון אנחנו כאילו אמורים להכיר, אוקיי.
את סמיון הבן אדם יכול להיות.
לא, מה זה? סמיון זה כאילו...
כן, זה מוכר?
כן, כן.
אוקיי, אז מה זה?
ענב?
זה גם זן ענבים לבן עם קליפה, אבל זה אובה.
אוקיי.
זה אובה.
כן, כן, אני, האמת, כן. זה אני ממש אמור לדעת. צודקת.
אוקיי. וזהו, כאילו, בעיקר זה ליהנות יבשים ומתוקים, ותמצא אותו בעיקר בצרפת ובאוסטרליה.
הבנתי.
אורייט, אורייט. עכשיו אחרון.
יש עוד אחד? אחרון. לא היה ארבע אצל הסגנית?
חמישה אצלך. שיט. זה למתקדמים. ראיתי פשוט שאתה כוח יודע את התשובות, אז אני אמרתי, אני אמשיך. ספרוואי, או ספראוי.
אגיד, לפני שאני לא מכיר, לא מכיר.
זה בעצם צבע בגיאורגית, אוקיי? וזה ענב אדום כאה. הוא בעיקר במחוז קחתי, שבמזרח גיאורגיה. ואתה היית אמור להכיר את זה בתכלס.
לגמרי, כן. גיאורגי, בגדול.
יפה, אתה ממש כשלת, איך אני אוהבת שאתם נכשלים, וואו, זה הכיף שלי בחיים.
יופי, יופי.
תודה רבה לך שכשלת בשאלון, כולנו מעריכים את זה. וזהו, היה לי ממש כיף כאילו.
יופי, גם לי.
כן, אין אתה?
סוף סוף עשינו את זה.
כן, עשינו, באמת, בדיוק, סוף סוף, כי כמו שאמרתי...
סליחה, באמת סליחה, אני בלתי
נסבל. לא, אין לך מה להתנצל. קשה, קשה. המרחק הוא קשה.
המרחק הוא קשה.
כן, אבל בסדר, הנה, זה קרה.
ואני עוד שעתיים בסרוויס בסוהר האוס היום.
כן?
כן, אז כאילו יהיה מעניין אם אני אספיק בכלל עם ההכנות, עם הדבר הזה.
יפה.
אבל את חשובה ואני.
אז אולי נמשיך עוד חצי שעה. באמת, תודה שבאת. היה לי ממש כיף. אני חושבת שאתה מאוד עושה לנו טוב, ואני ממש שמחה שבאת לאילת ונתת לנו עוד כזה כיף לחופשה הזאת שהיא חופשה שנתית מבחינתי, וחופשה שהיא חובה, אבל אתה יודע, אף פעם היא לא הייתה מאוד מאוד קולינרית, ופתאום היא הפכה להיות קולינרית כמו שאני אוהבת, אז תודה רבה, והלוואי, הלוואי שאנחנו נראה בקרוב משהו חדש ממך, או קיים, מה שיבוא.
הלוואי, נראה.
כן, יאללה, מחכים.
תודה.
תודה לך, ביי.